ולא מצד הדין, מה זה דין? לא מצד האדם, מצד הפעולות, מצד המצוות שלו. זה ניתן, ולא מצד זה. ומצד החסד. לא מצד הדין והזכויות שלהם, שהיו כמעט אפסיים, אפס. כמו שכתוב בהגדה, ואת עירום ועריה, והערך מתבוססת בדמייך. כן, גם נידה. היינו כמו נידה. המדרש בשיר השירים רבה מבטא את המצב בבירור. כך אומר המדרש. שואל שאלה המדרש. ואך אנו נגאלים ואין בידינו מעשים טובים. אני לא מבין, אומר המדרש, איך אפשר להיגאל ואין לנו כלום, לא עשינו אפילו מעשים טובים. ואת עירום ועריה מן המצוות, איך הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, ואני לא יודע, לא הייתי מישהו מיוחד שם. מה גרם שהקדוש ברוך הוא בחר באדם כזה ולקח אותו והביא אותו לפה? אהבתי אתכם נאום השם. כתוב בזוהר הקדוש בחנוכת בית, כשעושים חנוכת בית אנחנו קוראים כמה חלקים מכל התורה, ובין החלקים יש חלק מהזוהר. וכתוב בזוהר הקדוש של חנוכת בית, כשהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כן? כי הוא אוהב את עם ישראל, במה מתבטאת האהבה? איך זה מתבטא? איך יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? מביא אותנו לארץ ישראל ומאפשר לנו לקנות בית. איזה חידוש. אם אתה קונה בית בארץ ישראל, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. זה לא יפה זה? כן? זוהר, רבי שמעון בר יוחאי, אומר לך זה הסימן. אז אל תשאל את עצמך יותר מדי שאלות, האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, לא אוהב אותי, אוהב אותך, אוהב. זה היה חודש ניסן, חודש השני, חודש אייר. חודש אייר הוא החודש השני, שבו נעשים הבירורים שבמידות. עכשיו כבר נכנסים לפרטים. נגמר החסד של חודש ניסן, לפחות באופן גלוי. עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדין. חודש יער זה חודש של הנהגה חדשה, שבמידות האדם על ידי האדם עצמו, ואשר על מה זה? ולכן, ואשר על כן, יש פה טעות, תסלחו לי, זה תמיד מהר מהר. אני כותב את השיעורים בערב שלפני, אז זה רק. ואשר על כן, כיוון העבודה בחודש זה הוא ממטה למעלה. כן, ואשר על כן, כיוון העבודה בחודש זה הוא ממטה למעלה. זאת אומרת שהעבודה מתחילה מהאדם. זה לא כמו בחודש ניסן שהכל בא מלמעלה. עכשיו אומרים לך, נו, אתה תראה לי עכשיו כמה אורות אתה רוצה לגלות, לקבל, תעשה עבודה, בוא נראה מה אתה מסוגל, תעלה לנו קצת עדים, עדים באלף, כן? בבשר, תראה לנו כמה אתה מסוגל. כאן ניתן דגש מיוחד להסתדלות האנושית. כל אחד בונה את עצמו, מתקן מידותיו, ובזה הוא קובע את כמות האור שהוא יקבל. אדם קובע לעצמו כמה הוא רוצה לקבל, כמה הוא מסוגל לקבל, כמה הוא באמת עשה עבודה כדי לקבל. עבודה זו היא מצד הדין ולא כבניסן מצד החסדים. זה נקרא עבודה בדין. למשל רבי עקיבא, רבי עקיבא בחיים שלו עשה עבודה בדין, לא רצה עבודה של חסדים, לא רצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. כן, בתפילות אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא תעשה חסדים עלינו, רחמים, כן? רבי עקיבא לא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק דין. מה זה? מה זה אומר? תיתן לי בדיוק לפי מה שמגיע לי. לא רוצה מתנה. כלום. זה רבי עקיבא. כן? אני רוצה שתיתן לי בדיוק מה שמגיע לי. לא מילימטר, לא גרם פחות ולא גרם יותר. למה רבי עקיבא מבקש דבר כזה? כי מידת הרחמים זה תוספת בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, ורק כשהעולם לא יכל להתקיים אז בא ושיתף מידת הרחמים בדין. אבל רבי עקיבא אומר לו, אני לא רוצה את השיתוף, תודה רבה, אני רוצה כמו שאתה הקדוש ברוך הוא עשית את העולם בהתחלה, בדין אני רוצה שתתייחס אליי כמו בדין המקורי. סיגן, חודש השלישי. החודש השלישי בא ומחבר את שני החודשים שקדמו לו, כלומר שהוא מאחד את שתי הבחינות שהיו בפנימיות חודשי ניסן ואייר. אבל אמרנו שזה לא רק החיבור, זה עוד משהו אחר. בחודש השלישי מתגלה האמת שהיא גדולה לאין ערוך מסכום כוחותיהם של החסד והדין. זאת אומרת שזה הרבה יותר מחסד ודין. במילים פשוטות, תפארת. כן, חסד גבורה, תפארת. תפארת זה הרבה יותר מחסד פלוס דין. זה משהו אחר. זה סיפור אחר. לכן, למרות שבספירות אנחנו מציירים חסד, אני עושה את זה לכם לכיוון שלכם, חסד, גבורה, תפארת, האמת היא שזה צריך להיות חסד, גבורה, תפארת. תפארת הרבה יותר עליונה, כמו נצח, הוד, יסוד, ולא יסוד. רק אנחנו מציירים הפוך, כי גם הציור שאנחנו מציירים כולו הפוך. כן? כל הציור הוא הפוך בכלל, כי הימין הוא לא ימין שלך. מאיפה אתה יודע איזה ימין זה? אתה מצייר ימין לפי היד שלך, אבל אולי זה ימין לפי המסתכל, כמו במראה. לכן אני אומר שכל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה עולם הפוך מהעולם העליון. כלומר, מה שאנחנו רואים תחתונים למטה ועליונים למעלה זה עולם הפוך ראיתי. ולפעמים אנחנו חושבים שאדם הוא גדול למטה והשני הוא קטן, ובשמיים זה לא ככה. זה שחשבת שהוא קטן הוא גדול מאוד, אבל הוא לא מוכר, לא יודעים. והשני הוא גדול מאוד, כי כולם אומרים שהוא גדול, אבל אולי הוא יותר קטן מזה שאתה לא מכיר. אתה לא יודע. אני לא אומר שתמיד זה נכון, אבל זה מבלבל. אי אפשר לעשות, להכניס למגירות, כן? זה מסוכן. נכון, חותם ונקטם, חותם וחותם, נכון. למשל יש בתפילין, בשביל הדברים, כן? אז כשאנחנו מניחים תפילין של יד, לפני שהם מניחים תפילין של ראש, צריך להסתכל על התפילין של הראש. מה מסתכלים? סינים, זה שני הסינים. יש סין של 3 וסין של 4. כן? אז לפני שאני גמרתי את התפילין של יד, אני עוצר עם התפילין כאן, לוקח את התפילין של ראש, פותח, ולפני שאני מניח תפילין של ראש, אני חייב להסתכל על הקוביה, על הבית, את הסין מהצד הזה, ואת הסין מהצד השני, ואחרי זה אני שם על הראש. למה? ואומרים לי, שבעצם אני, תפילין זה קבלת מוחין. כמה מוחין יש? שלושה, קלטה, חוכמה ובינה, או חוכמה, בינה ודעת. אבל זה חוכמה, בינה ודעת, זה לפני שזה מתפשט. כשזה מתפשט, הדעת מתחלק לשניים, שזה חסדים וגבורות. ולכן כשיש לי חוכמה, בינה ודעת, זה מצב א', מצב ב' ויורד, זה שהדעת התחלקה לשניים, ויש לי חסדים וגבורות, וזה כבר נכנס בגוף. לכן יש לי שני סינים בצילים. סין ראשונה של שלוש, שזה הבסיס, ואתה מכוון בראש שהשלוש יהפוך להיות ארבע, שזה יתפשט לך בכל הגוף. לכן אתה מסתכל על שניהם שזה עושה לך שבע, וזה מתלבן בכל המידות. סין של ארבע וסין של שלוש. עכשיו, איך אני מסתכל? אם אני מסתכל מהצד שלי, מה יש לי בצד שמאל? אם אני מניח את התפילין ככה, מה יש לי בצד הזה? סין של כמה? של ארבע. ופה של שלוש. זאת אומרת שזה ביחס למי? למי שמסתכל עליי משם. אותו סיפור. זאת אומרת שבעצם לפי ההסתכלות, ככה הדברים נמצאים. ואז אחר כך באמת, הדעת מתפצלת לשניים. שזה השניים. זה חסדים וגבורות, זה יורד לתוך הגוף. בסדר? אז אותו דבר כאן. סיוון הוא החודש השלישי שיש בו התפשטות המוחים בעולם הזה. כי מה זה תורה? תורה זה מוחים. תורה זה חוכמה, בינה ודעת. ולכן בחודש סיוון מופיע חוכמה, בינה ודעת. ג' מוחים שבאים ויורדים וממלאים את העולם. אז הוא הרבה יותר מהתחום של שניהם, של ניסן ואייר. כאן מופיע הייחוד שבין השמיים והארץ. זאת אומרת, אני חוזר בסיוון לפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בשביל מה? בשביל שהשמיים והארץ יהיו מחוברים. מתי? לנעשה בסיוון, מתן תורה. זאת אומרת, כשהגעתי למתן תורה, רק אז העולם מתחיל להיות ממש להתקיים. כמו שראינו במדרש, ארץ יראה ושקטה. זאת אומרת שהאדמה פחדה שלא יקבלו את התורה. כי אם לא מקבלים את התורה, הכל חוזר לתאו ובו. אז היא יראה, היא פחדה, היא יראה ושקטה, אחר כך היה לשקט. אז הגמרא מסבירה, בהתחלה יראה היא מחיקה. כשאמרו, כן, נקבל, נעשה ונשמע, שקטה, היה לה רוגע. אומרת, תודה רבה בני ישראל שקיבלתם. בעצם אני, העולם, מתקיים בזכות עם ישראל. זאת אומרת שכל כדור הארץ שייך למי? לעם ישראל. אם לא היינו מקבלים תורה, כל כדור הארץ וכל הקוסמוס היה חוזר לתוהו ובוהו. אז זאת אומרת שכל הארצות שייכות לעם ישראל באמת. כי אנחנו מקיימים את העולם. אבל אנחנו לא מבקשים הכל, רק את ארץ ישראל. כן? לא, לא זה. אם אתה אומר זה, זאת אומרת שזה לא שייך. כל ארץ ישראל. מי שלא מבין את זה, שהוא מקיים את כל העולם כולו על ידי התורה, אז אין לו ערך לשום דבר. הוא מתנתק, הוא מנתק מהשמיים והארץ. זה נקרא ניתוק שמיים והארץ. זה תוכנית ההתנתקות האמיתית. באמת, אני לא צוחק. זה מי שמנתק חז ושלום בין השמיים לארץ. ואנחנו צריכים לחבר בין השמיים לארץ, זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד לא נגמר חודש סיוון, זה החודש שלנו, כן? לעשות תוכנית אחרת, שמחברת שמיים בארץ, זאת אומרת על ידי מה? אני לא אומר לכם דברים באוויר. תורה! התורה זה החיבור של השמיים והארץ? הנה, בבקשה, אדוני, יש לך תורה? תלמד, תעמיק ותחיה את התורה. אז אתה מקיים את התוכנית האמיתית של ההתחברות בין השמיים לבין הארץ. ובזה מתקיים הרצון האלוהי המקורי להיות לו מתברך דירה בתחתונים, כמו שאומר המדרש, שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים בעולם הזה, על ידי מתן תורה. כשהתורה יורדת לעולם הזה, אז אנחנו מגלים את השמיים כאן, את הנשמה בגוף. ואתם יכולים לתרגם את זה לכל הדברים, כן, אני כאן רק כדי לפתוח לכם בשיעת הדשמיה כמה ערוצים, אבל זה הכל ממשיך, כן, את האיש באישה, את היום בלילה, את העולם הבא בעולם הזה, וכו' וכו' וכו'. זה כאילו שאתה רואה את זה
הארץ בחדשת,
כן, אנחנו, כשאנחנו בעצם נעבור בשלב של אפס, וכאילו לאבד את המדרגה הראשונה, אז תתחיל תוכנית חדשה, של שמיים חדשים וארץ חדשה. זאת אומרת שלמרות שהמצב הוא חמור, הוא מחויב המציאות לפי המעשים שעשינו. עד כדי שאנחנו נעבור למדרגה של אפס, לא רחוק, ואחר כך הכל יתחיל מחדש, בניין מחודש לגמרי. כן? וזה אנחנו ממש בעיצומה של המדרגה הזאת אפס, שעוד מעט תשמח מזה. אמת מארץ תשמח, תשימו לב, אמת מארץ תשמח. המשיח, מעניין למה הוא צומח מארץ. עכשיו אתם מבינים למה, כי הבעיה האחרונה שתהיה זה בארץ, זה ביחס לאדמה, ומשם מארץ תשמח הגאולה. זאת אומרת שזה המדרגה שממנה צומח הצמח האמיתי. זה נכון, וזה כמעט רקוב לגמרי. למרות זאת, כשהגרעין רקוב נכנס בו חמצן, רק שהוא רקוב. לפני שהוא רקוב החמצן לא נכנס, ולכן אין צמח חדש. החמצן נכנס והוא מה שמחיה את הצמח ממש, בגלל שבריקבון הזה נפתח ונתן כוח לחמצן להיכנס. וזה מה שקורה לנו היום, החמצן נכנס דווקא עכשיו. לפני זה הוא לא היה נכנס, כי לא הבנו, לא עשינו את העבודה כמו שצריך. אז תגידו לי, אז זה מצב טוב וצריך להמשיך? היום אי אפשר כבר אחרת, זאת אומרת אפשר, צריך לעשות תמיד, אבל אנחנו בנינו את המצב הזה. היה יכול להיות בצורות אחרות, כן? אבל לפי מה שאנחנו עשינו, זה מה שיש לנו היום. גם זה הולך לגאולה, לא לפחד, רק בדרך יותר קשה. כן, במצרים יש שיטות אחרות, אפשר לצאת בצורה אחרת, אבל כן, אנחנו פחות גרוע ממצרים. שם הגיעו ל-49 שערי טומאה, והקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותם מהר, כי הם לא היו כבר מתים. פה אנחנו כבר 2,000 שנה בגלות, ועוד לא הגענו ל-49, כי אם לא, הוא היה מוציא אותנו מהר. כן, זאת אומרת שצריך ללמד זכות על הדור הזה, שהוא לא הגיע למדרגה התחתונה, הפוך. יש לנו כוח של התעוררות מאוד חזקה. אל תחשבו שמה שאתם רואים, זה מה שבאמת. הרבה הרבה אנשים, והיום עוד יותר, חוזרים, ואפילו אלה שהיו בעד כל הספיות האלה, מתחילים לפתוח את העיניים מלא. וככל שנתקדם אנחנו נראה עוד יותר ויותר, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוס. זה מה שאני אומר, הריצבון הזה הוא מה שמצמח מחדש, כי החמצן נכנס. היה בדור אולי קצת לפני, קצת עכשיו, יש כמה אלמנטים רקובים, אבל צריך לעשות את העבודה עם האלמנטים הרקובים האלה, כן? ובעזרת השם נתפלל שגם אלה יחזרו בתשובה, ושחז ושלום לא נהיה חלק מהרקובים. צריך להיזהר מאוד לא ללבות שנאה בעם ישראל. צריך מאוד מאוד להיזהר לראות את הדברים, אבל להיזהר איך להתייחס לכל דבר ודבר, להתייחס לנעשה ולא לעושה. כן? זאת אומרת, למעשה ולא לאדם שעושה. אם אתה מתחיל לשלוא את האדם שעושה, קלקלת. העשייה שלו מקולקלת, אבל הוא, אני חייב לאהוב אותו. קשה מאוד. ואהבת לרעך כמוך. מה זה לרעך? לרע. לא רק לרעך, לחבר, לרע כמוך. לא פשוט, אה? בכלל לא פשוט, אבל זה העבודה שלנו. ואם אנחנו נרבה את הכוח הזה, למרות שזה נראה מאוד בדיוני ולא ריאלי, אבל זו האמת, ככה צריך לפעול, אין מה לעשות. ולהבין שהכל הוא בניין של מלכות ישראל, של שיבת ציון, כל זה תהליך. כן, אבל אנחנו רואים שברוך השם העם מתחיל להתעורר, וברוך השם זה לא בא מאיזשהו אישיות, בן אדם, אפילו לא מרב, מעניין, אף אחד, זה עם. והעם שבאמת מארץ תשמח. זאת אומרת שבוודאי שהעם קיים, העם זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. לא מתקשקשים, אסור. אסור לתקשק, הפוך, אנחנו מדברים על אמונה, ואמונה זה שייך לעם ישראל. ולכן אנחנו חוזרים תמיד ואומרים, כן, הייתה פה אישה שלא חזרה לשיעורים. היא אמרה שאני יותר מדי ציוני. באמת. אז אני לא יודע מה זה אומר, אני פשוט אומר שמה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה דרך כל האלמנטים האלה, כולם. כי אם הוא לא עושה שזה יחיה, אז מחר בבוקר הוא לא קם, נכון? זאת אומרת שהוא מסתמך באנשים שאם אנחנו היינו הקדוש ברוך הוא, אולי אנחנו היינו הורגים אותם, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא לא הורג אותם, הוא יודע להרוג גם, נכון? אם הוא נותן אפשרות לחיות, זאת אומרת שיש תהליך שעובר גם דרך זה. אז אני קטן ולא מבין, אבל אני מאמין שהאמונה שלי זה גילוי האלוקות גם בדרכים שהם לא נראים לי, וזה גם חלק מהגאולה. זאת הגאולה. לא מבין, אבל זה גאולה. לא מבין. אני לא מבין איך לוט מתחבר עם הבת שלו, וזה נותן לי מואב, שממנה תצמח רות, שממנה יצמח זה, ועוד מעט המשיח יוצא מזה, מלוט והבת שלו. ואם אתה היית שם על יד לוט, היית הורג גם את לוט וגם את שתי הבנות, נכון? מה היית אומר לו שם? אסור, אתה משוגע, מה אתה עושה? כן, אתה הרס את כל העולם. נכון, זה חורבן עולם, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים שאנחנו לא מבינים. אבל זה לא אומר שאני צריך לעשות שטויות. אני צריך לעשות שולחן ערוך, אבל יש דברים שקורים בעולם, שגם זה חלק מהגאולה. ולכן מי שלומד תורה מתאחד בעצם עם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא בבחינת בכול אחד. עד שנגיעים למדרגה שהכל אחד. זאת אומרת, החיבור שלי בלימוד תורה זה לא חיבור חיצוני. אני לא יוצר והספר פה, ואני מדבר ואני מסתכל ואנחנו שניים. לא, אני מקפל את הנייר שלי ואוכל אותו. זה לימוד תורה. אני הופך להיות זה הופך להיות זה אחד. זה לימוד תורה. אם אני לא לומד תורה בצורה כזאת, אז אני בגדר של דבר זר שאני מנסה להכניס. האמת שאני לא מכניס כלום, אני רק מגלה מה שכבר נכנס. כי שום דבר לא זר, זה לא זר, זה אני האמיתי שלי, זה כבר בפנים. רק אין לי אפשרות לגלות את זה בחוץ, אלא אם כן על ידי מגנט. נדברנו כמה פעמים שבעצם אני מעביר מגנט. כשאתה לוקח ספר, כן, ספר לימוד, אתה מעביר מגנט בגוף שלך, ואז הוא ממגנט את מה שהכי דומה לו בפנים. אז מה שבפנים זוכר את מה שהוא רואה פה, ואז הם מתחברים. בפני מגנט, זה אותו דבר. אז בפני יש לי טקסט, כדי למגנט את מה שיושן בפנים, אני צריך לעורר אותו, קשה לי לעורר אותו, אז מה אני עושה? אני לוקח ספרים. אז הספרים עושים לי את העבודה של המגנט ומוציאים בדיוק את האלמנט שדומה, ואז זה מעורר את זה. ולכן אני צריך ללמוד כמה דברים, גם הלכה, כי זה ממגנט את כל מה שיש לי בהלכה, גם את הפשט, גם את הרמז, גם את הדרש וגם את הסוד, כדי שכל כולי יתחבר לכל החלקים האלה. כי התורה כשהתינוק לומד תורה בתוך הבטן של האמא, הוא לא לומד רק פסק או רק סוד, הוא לומד את כל הפרדס, הכל הוא לומד, גם נביאים, גם כתובים, לא רק תורה, גם גמרות, גם משניות, גם זוהר, גם עץ חיים, הכל. נכון, לכן הארי ז"ל בא וכתב לנו סדר לימוד שנקרא חוק לישראל, שיש בו את כל החלקים של התורה, כל לימוד, כל יום, כל יום אתה לומד הכל, מהפסט עד הסוד ועד המוסר והכל. מי סידר לנו את זה? הארי הקדוש, כי הוא יודע מה צריך האדם. אם לא, אתה לא בסיבוי משקל. אם יש לך יותר מדי אלמנטים שהולכים לשם, חסר לך מפה, אתה צריך לאזן, אתה צריך רב שיגיד לך, תיזהר, כאן אתה עולה יותר מדי, עכשיו אתה צריך לחזור, אם לא אתה בסכנה, וכאן אתה יותר למטה, תיזהר, אתה צריך לעלות, כי גם כאן אתה בסכנה. כמה כנפיים יש למלאכים? תשעה. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. למה? בשניים יחסה פניו, בשניים יחסה רגליו, ובשניים יאופך. מה זה? מה זה? זה ציורים? המלאך רוצה ללכת לקדוש ברוך הוא, תמיד. אז יש לו שני כנפיים שעושים לו, רגע, 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 רגע. אתה לא יכול. אז בשניים יחסה פניו. אז הוא אומר, אז מה יש לי לעשות? עכשיו אני יורד, אני הופך להיות בן אדם. לא, בשניים יחסה רגליו. גם רוצה לרדת, אומרים לו, לא, אתה לא יכול לרדת. אז מה אתה עושה? אני באמצע, בשניים האמצעים אני הופך. אני חייב לעשות חיבור של עליונים ותחתונים כל רגע. זה מה שעושה מלאך. לא חוזר למעלה ולא יורד למטה יותר מדי, אלא בשניים יהופך. ההוויה שלו, החיים שלו, זה בשניים האמצעים. לכן כשאתם קוראים אנא בכוח, יש תמיד שש. אנא בכוח, גדולת ימיניך, תתיר צרורה. הנה, בשניים יחסה פניו, בשניים יחסה רגליו, בשניים יהופך. זה הסוד של אנא בכוח, אחד מהסודות. וצריך להבין מה קורה פה, כן? להבין מה אומרים, וכו' וכו' וכו'. נמשיך קצת. חודש ניסן, אני חוזר עכשיו, על כל התהליך של השלושה. אני חושב שנעשה את זה בשני שלבים, כן? חודש ניסן רומז אל בחינת הכלל, ראינו. והוא סוד הגאולה שנעשתה ללא הבחנה באיכות הפרטים, אם ראויים לה או לא. זה הבנו. מזלו של חודש ניסן הוא הטלת, וכאן חכמים מלמדים אותנו סוד. מה אומרים לנו חכמים על הטלת? כן, המזל של החודש לבליה, הטלת, שיש לו קול אחד שהוא צועק, יש לו קול אחד. מה אני עושה איתו? שופר. למה? כי בסופר אני חייב לשמוע רק קול אחד. אם אני שומע בסופר שני קולות, זה כאילו שזה יוצא משני סופרות, יש בעיה. לכן יש לי סופרות שלא קשרים להיות סופר. עוד מעט נראה. הטלה זה קול אחד. מה זה קול אחד? זה גם רמל. כלל. כל אחד, כולם מדברים בכל אחד, כולם מסכימים זה עם זה, יש לקיחה של כל עם ישראל בתורת כלל, לא בתורת פרטים. ולכן בחודש הזה הוא בו פסח ראשון. מה הקשר? מה זה פסח ראשון? כתוב שעבודת השם מצד הכלל בפסח, וקורבן פסח יוכיח, כן? שזה, יש לנו טעויות שם, שמות י"ב, שתה לבית אבות. מה זה שתה לבית אבות? מה כתוב שם בפסוק? שתה לבית אבות, שתה לבית. אתם זוכרים? שתה לבית אבות, שתה לבית. מה זה שתה לבית אבות? זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות קורבן פסח, מה אני עושה? אני עושה חבורה של אנשים. למשל, כל החדר הזה, אולי, 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 כן, עוד כמה, זה רק קורבן אחד. ואז אתם באים אצל ראש הקבוצה, וכל אחד רושם את השם שלו בנייר. גברת כך וכך שייכת לקבוצה הזאת. אדון כך וכך שייך לקבוצה הזאת. איך אנחנו יודעים את זה? כתוב במשנה שקורבן פסח אינו נאכל אלא למינויו, למי שמנוי, שיש לו כרטיס מנוי. זאת אומרת, יש 60 או 70 על תלה אחד. אז מה אוכלים שם? יש מה לאכול בכלל? כן, כי לא אוכלים את התלה, רק הצובע. הרי לא אוכלים את הקורבן של פסח, אוכלים אותו בסוף הארוחה, כמו שאוכלים היום את הסיכומן. אז זה רק הזית. אז יש כזית ל-60-70, כי כבר גמרנו לאכול את קורבן חגיגה, זה היה קורבן השני. וקורבן פסח, אוכלים אותו על הסובה. זאת אומרת, שסל בית אבות, מה זה סל בית אבות? שזה בעצם בית אבות, זה בית אחד עם אבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה רמז. זאת אומרת, בשביל מה אני גואל אתכם? בגלל שאתם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, אין לכם זכות אפילו. אבל בגלל שאתם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, ושבחרתי אתכם, אהבתי אתכם, פסח, גאולה. כי הזכות היא מצד זה שהם בני האבות. והנה, לאחר שהופיע בפסח אור החסד האלוהי על כלל ישראל ממעלה למטה, זה היה בפסח, הסתלק, אתם זוכרים, כן? הסתלק האור, זה היה ספירת העומר, ביום טוב ראשון של פסח, הסתלק האור, כיוון שלא היו מידות כדי להכילו, לא היו מידות, אז האור הזה מתחיל להיות מסוכן. כשיש אור יותר מדי גדול ואין מידות, זה סכנה גדולה, ואור בלי כלים, זה סבירת הכלים. צריך להיזהר מאוד מסבירת הכלים. ואז התחילה עבודת האדם ממטה למעלה. אז אומרים לאדם, תתחיל לעבוד. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא עבד, זה ניתן. באייר, אתה מתחיל לעבוד. בהכשרת המידות ונתינת הסיעורים, סיעורים זה מידות, כן? כדי לבנות הכלים שיאפשרו את חזרת האור, אבל גם את קיומו. מה רציתי לומר כאן? חזרת האור, אבל גם את קיומו. מה זה אומר? אני רואה שזה קיץ, אתם מאוד עייפים. חם. יפה מאוד. שלא רק שהאור יחזור כמו שהיה בפסח, אלא שישאר. מה הבעיה של פסח? זה שיש אור, אבל האור לא נשאר. למדנו את זה כבר, זה כמו חשמל. זה מעניין אותי שיהיה אור והוא לא יישאר? זה לא מעניין אותי. אני רוצה שיהיה אור שממשיך. אז מה אני עושה? אני מנמיך קצת את האור או מגדיל את הכלים. כי אם יש לי אור חזק מאוד והכלים לא מתאימים, אז יש לי אור, אבל זה תניעה. זה מתפוצץ, זה קצר. אז מה אני עושה? אני מביא כלים יותר גדולים. נגד. כן? יותר גדול, רזיסטנס. נגד. ואז בגלל שהנגד חזק יותר, האור יכול להאיר בלי סוף, יומיים, שלושה ימים אתה יכול לשכוח את המנורה בבית, כן? בשבת, שכחתם לשים את השעון שבת, נשאר האור 24 שעות. לא קרה כלום. קצת כסף לחברת חשמל, אבל מבחינת המנורה, זה בסדר, למה? כי הכלים מתאימים לאור. בפסח הייתה בעיה. זה שהאור בא מהקדוש ברוך הוא, זה לא מתאים. כי אתה לא עשית כלום. אז האור לא יכול להישאר. אז כדי לשמור אותך, הקדוש ברוך הוא מוריד את האור מיד, למחרת. אז העבודה הזו נעשה בעיקר בחודש אייר, לעשות את הכלים, לבנות. אז אני רוצה שהאור יחזור, אבל גם יישאר. והיא סוד תיקון שבע עמידות, והוא סוד תיקון שבע עמידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה שבעה שבועות. זאת אומרת, אני צריך לבנות את הכלים שלי. היינו צריכים לבנות בספירת העומר, כלים. חסד, לבנות חסד, גבורה וכו' וכו', ללמוד כל ספירה וספירה, מה זה אומר? זה עבודה של הרבה 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 זמן, זה תיקון המידות האמיתי. כן, לבנות מה זה מידות, לבנות מה זה כל ספירה וספירה. בכל יציאה יש דגש על עבודת הפרט, ולכן הוא החודש היחידי שבכל ימיו סופרים את העומר. כל הימים של חודש יציאה זה עומר. כמו שכתוב, וספרתם לכם, וידוע שספירה זו מצוותה על כל אחד ואחד, זה פרטי. כך אומרת הגמרא במנחות. מובן איפה? מדוע דווקא באייר מופיע פסח שני? פסח ראשון זה היה כלל, וניסן. פסח שני, עכשיו מה זה פסח שני? פרטי. רק לאנשים שהיו תמאים, זה לא כל עם ישראל. זה פרטים מיוחדים שהיה להם משהו. כי חג זה, פסח שני, הוא על שם עבודת היחיד. וזה הפך פסח ראשון שהיה קשור במהותו לכלל. פסח שני הוא סוד יוסף הצדיק. אתם יודעים את זה? למה? מה הקשר ליוסף? התורה כותבת במדבר פסיות שחג זה ניתן עבור אלו שהיו בדרך רחוקה או שהיו תמאים בפסח ראשון, נכון? תמאים למה? למת. מי היה המת? יוסף. כך אומרים חכמים, מסבירים לנו שהדוגמה של תמי מת אז זה היה יוסף הצדיק, שהיו חייבים לקחת אותו והם היו תמאים. מה יעשו? פסח שני בשביל האנשים האלה, ולא יכלו לקיימו כראוי. וידוע מדברי חז"ל בפסחים שמחבב כי הדחייה לפסח שני מתייחסת רק לאיש הפרטי, ואין הציבור נדחים לפסח שני, רק הפרטים. אי אפשר לדחות ציבור שלם. וכתבו שמדובר על אלו שנתמאו לארונו של יוסף. אז מה אכפת לי? מה אכפת לי? אלא שאני חייב לומר עכשיו שחודש אייר זה יוסף, זה אותו דבר. בוא נראה. מה זה יוסף? מה הקשת? סליחה? לא, שלי לא נגמר. מישהו אחר נגמר, אבל אצלי זה ממשיך. יש לי יותר מ... נראה לומר שיש כאן לימוד לחודש אייר בכללותו, שקשור ליוסף הצדיק, והדברים צריכים ביאור. ונראה לומר בסייעתא דשמיא כי כל עבודתו של יוסף הייתה מבחינת המאמץ הפרטי שלו. מסכן יוסף הוא לבד, ראיתם אותו פעם עם מישהו? כל החיים שלו לבד. יוסף הצדיק השיג את גדולתו מצד הפרט. הוא היה רחוק מאביו ומאחיו ומאימא שלו, הוא לבד, כל החיים שלו מסכן. זורקים אותו ממקום למקום, ובמצרים, ערבת הארץ, כמו היום ילד קטן בגיל 17 בניו יורק. עשה לשמור, ולא בניו יורק שלמעלה, בניו יורק שמתחת לאדמה. זאת אומרת, עם כל הבחורות, ועם כל התועדה, ועם כל מה שאתם לא חושבים. עשה לשמור, והסתמים והכל. כן? ילד בן 17, יפה. שכולם רוצים אותו, לא הנשים, הגברים. אתם מבינים מה זה העבודה הזאת? הוא לבד. זה עבודה מצד הפרד, התגברות חזקה מאוד. ועמד איתן בכל הניסיונות שתמנו לו במצרים, ערבת הארץ. אין יותר ממצרים. גם אמריקה שאמרתי לכם זה כלום. ליד מה שהיה במצרים. רק תקראו כמה מדרשים, אני פשוט מתבייש לומר את הדברים מה היה שם. במצרים. עוד היום חושבים ש... הגיעו לדברים מאוד מאוד גדולים. מה שהיה במצרים זה האבא של, והאימא של כל התועבות שאנחנו מכירים. יוסף זכה לתואר צדיק, זה לא סתם, הוא זכה למדרגה הזאת שנקרא יוסף הצדיק. מכוח עבודתו הפרטית, כיוון שהצליח להוציא את הניצוצות הקדושים שהיו אסורים שם. זאת אומרת שהוא היה שם בדיסקוטק במצרים והיה מוציא ניצוצות. אתה עושה דבר כזה ילד קטן תאיר בגיל ההתבגרות? לפי זה קשור חודש יר בפנימיותו לבחינה של יוסף הצדיק, כלומר שהוא זמן המיועד לריצוי מצד הפרט, וזה בדיוק מתאים לחודש יר שאמרנו שהעבודה היא עבודה פרטית של האדם. מה זה המזל של החודש? יוסף, יוסף, סור. מזל לחודש, סור. בכור סורו הדר לו, יוסף הצדיק, שמורה על ריצוי ישראל מצד הפרטים.